אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. הבוקר שאחרי אירועי יום הזיכרון וחגיגות העצמאות לשנתה ה-75 של מדינת ישראל. בסימן הימים האלה אנחנו נדבר כאן עם ועל יוצרים שחייהם כרוכים בחיי המדינה, כתבו עליה, יצרו בה. חלקם נולדו ממש בשנה בקמה המדינה, 1948. נדבר על הצגה חדשה בהשתתפותה של גילה אלמגור, נדבר גם על הספר המחברות של מרתה עוד מעט. לו היה איתנו הסופר עמוס קינן, היה היום בן 95, הוא נולד בחודש מאי בדיוק 20 שנה לפני קום המדינה. נדבר כאן עם אלמנתו הפרופסור נורית גרץ. יום העצמאות, אתם יודעים, הוא הזדמנות להישיר מבט אל עתידה של המדינה, כמו אל עברה, והיום אנחנו נעשה את זה באמצעות יאיר נהוראי וספר חדש שהוא כתב. הוא מקומם עליו את הציונות הדתית. דיירי דיור מוגן, אומנים ודיירים שכולם נפגשו כדי לייצר אומנות מסיפורי השכול שלהם. אנחנו נדבר כאן עם שתיים מהם. העיתונאי דוד ויצטום והזמרת רבקה זוהר, גם הם ילדי המדינה שנולדו ממש סמוך מאוד להכרזת העצמאות של מדינת ישראל, וגם הם יהיו איתנו. רוב שירי התוכנית לפיכך יהיו שיריה של רבקה זוהר, שירים נהדרים שלה. בצוות היום שירי כץ, עורכת משנה טל ניסן, היא מפיקת השידור. תמיר צוברי הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע, אנחנו מתחילים.
60 החדש.
מרתה היא אישה צעירה שחלמה על חיים יוצאי דופן. היא רצתה פשוט לטרוף את העולם, לחיות את חייה, היא רצתה לכתוב. היא יכולה הייתה להיות סופרת, אבל המלחמה הגדולה הרסה הכל, והספר המחברות של מרתה מגולל בעצם את הדבר האחד שהיא כתבה עשרות שנים אחרי, כשהיא מאושפזת במחלקה לבריאות הנפש בבית חולים בחיפה. בינה לבין הרופא המטפל בה נרקמת קרבת נפש מאוד עמוקה, והקרבה הזאת מייצרת אצלה מרחב שבו היא בעצם מצליחה לכתוב. כדי להבין על כך יותר, אנחנו נדבר מיד עם כותבת הספר. כותבת הספר היא טלילה קוש, חוקרת ספרות ותרבות, והיא גם מורה ליוגה וטייצ'י, וזהו רומן הביקורים שלה, בבחינת לעולם לא מאוחר. ואני אומר עכשיו שלום טלילה קוש.
שלום וברכה.
ברכות על הספר.
תודה רבה.
ספרי לנו מי זאת מרתה.
בספר מחברות של מרתה יש בעצם שתי מרתות. אחת, מרתה אמפירית, האימא שלי, מרתה וולנר קוש, והסיפור החיים שלה הוא נולדה בשורני, עיירה קטנה שבזמן לידתה, 1926, הייתה ברפובליקה צ'כוסלובקית. אחרי הסכם מינכן העיירה עברה להונגריה, בעקבות ההסכם, צ'כוסלובקיה חולקה. הם עברו להיות תחת שלטון הונגריה, וגורל הקהילה, כולל המשפחה שלה, היה כגורל רוב יהדות הונגריה, כלומר משלוחים מאוד מהירים ויעילים לאושוויץ. היא שרדה, היא ואחותה שרדו, זאת הייתה משפחה בת חמישה, זאת היו שני הורים וחמישה ילדים, שני אחים בוגרים, היא ועוד שתי אחיות צעירות ממנה. מכל המשפחה הזאת וכל הדודים והדודות, ובאמת משפחה מרוחבת מאוד מאוד גדולה, שרדו רק מרתה ואריקה, אחותה. היא הגיעה לישראל, עם התנועה הציונית, מלו התחתנה, מלו היו בקיבוץ תקופה מסוימת, שם אני נולדתי, אחר כך עזבו, וחייה בהתחלה היו אפשריים, הזיכרון שלה יכול היה להישמר סגור, ובסופו של דבר באיזשהו שלב היא לא יכלה יותר לשאת את הצער, והיא באמת הושפזה לתקופה מאוד קצרה. אחר כך היא המשיכה בחייה. יש את מרתה קראוס, שהיא הגיבורה הספרותית, בתמותה הספרותית של מרתה, והיא סיפור חייה מסופר בעצם באיזשהו קטע שהוא בדיוני, אבל כמובן תלוי מציאות, שבו הגיבורה מגיעה לבית חולים לחולי נפש, ושם היא נשארת תקופה ארוכה, כמעט כשנה, והיא כותבת את זיכרונותיה.
שלא כמו מרתה המקורית.
מרתה המקורית כתבה את הזיכרונות, מכיוון שהזיכרונות שכתבה מרתה הספרותית, היא נותנת אותם לרופא, והם מופיעים באמצע הספר, הם בעצם לב הספר, והם באמת הזיכרונות האמיתיים, האותנטיים, שכתבה אימא שלי, והם מופיעים שם באמת בדיוק כפי שהיא כתבה.
זהו, רק כדי לעזור לקוראים שלנו להתמקם, בעצם הזיכרונות האמיתיים של אימך נמסרים בספר על ידי מרתה הבדויה, נקרא לה, כן?
כן, לא ממש בדויה, אבל כן, דמות ספרותית, כן, 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 נכון.
אוקיי, בואי נמשיך.
עכשיו, הזיכרונות שהיא כתבה, הם חוזרת למציאות, אני עוזבת לרגע את הספר, הם אכן נכתבו, הם נכתבו שנים ארוכות אחרי שהיא הושפזה לתקופה קצרה, וניתנו לנו לי ולאחי בערך בשנות ה-90, קראתי אותם, וקודם כל זו הייתה הפעם הראשונה שקראתי וידעתי את ההיסטוריה של המשפחה, ולא...
למה זה קרה רק בשנת 90?
מכיוון, למה היא כתבה רק בשנת 90? אני חושבת שזה פשוט לא יכלה לעשות את זה קודם מצד אחד, בגלל הצער.
דיברת איתה על זה?
זהו, שלא דיברנו, אנחנו מהמשפחות שלא דיברו. לא דיברו, אבל מצד שני גם הילדות לא הייתה הילדות של אימה והורים שצועקים בלילות. כן. הילדות הייתה טובה, אני יכולה לומר.
תקינה, כן.
אבל היא לא דיברה, היא לא דיברה איתנו על זה, ואנחנו לא ידענו כלום, והמחברות בעצם גילו לנו מאיפה אנחנו מגיעים, מה העבר שלנו, איך היא חייתה כילדה. זה לא רק זיכרונות של שואה, היא באמת מתחילה בלידתה, ועוברת, מספרת על העיירה, מספרת על החברות, על החברים, על ההתערבויות, באמת חיים של מילדותה עד לנערותה, עד באמת לכניסה של ההונגרים, שעד החיים שלהם השתנו.
כן, מה היו החלקים שהפתיעו אותך, או ריגשו אותך, או...
קודם כל ריגש אותי מאוד, רגשה אותי מאוד הכתיבה שלה, היא באמת היה לה כישרון כתיבה, והיא כתבה את הדברים בעדינות רבה מאוד, ויש לה סגנון, למרות שעברית זה לא שפת האם שלה. זה דבר ראשון שמאוד רגש אותי, וכמובן גיליתי המון דברים שלא ידעתי.
כמו מה?
לא ידעתי על ילדותה, ידעתי שיהיו לה שני אחים ושלוש בנות, אבל לא ידעתי הרבה דברים עליה, איזה ילדה היא הייתה. מה היא עשתה, מה היה המקום שלה בבית, במי היא תאהבה בתור נערה צעירה, וכמובן, בהמשך, לא ידעתי את הסיפור הכי קשה, הנסיעה ברכבת לאושוויץ, הירידה מהקרונות, ההפרדה של המשפחה, האלימות של כולם, וההישרדות במשך עוד כמה חודשים ארוכים במחנות כפייה שהם עברו אליהם על פי ההתקדמות של קו החזית והשחרור. זה דברים שלא ידעתי. בהחלט. ואני מוכרחה גם לומר שהתודעה שלי של להיות בת דור שני, כמו שקוראים לזה, באמת מאוד, מאוד נפתחה. אני לא הרגשתי את עצמי כל כך שייכת למקום הזה לפני שבאמת קראתי את הדברים, ובסופו של דבר זה גם היה נושא שעסקתי בו, כי גם העבודה הדוקטורט שלי הייתה לסיפור את הדור השני, ומאמרים שכתבתי קשורים בעניין, שאיכשהו הגעתי באיחור, אני קצת לייט בלומרית כזאת בעניין הזה, אבל הגעתי לזה.
כמה באמת המסע הזה אל תוך העבר העלום בעינייך עד אז של אמא שלך, כמה כן. הוא שינה עמדות שלך כלפי כלפי המשפחה, כלפי הילדים?
הילדים שלי?
כן.
אני חושבת שזה היה, הייתי כל הזמן, אולי גם באופן לא מודע. כן, אני מאוד מודעת לזה שהמשפחה יכולה להתפרק, שמלחמות יכולות להגיע, וכשנולד לי הבן הראשון שלי, אז מיד חשבתי, וואו, מה אני הייתי עושה בתקופה ההיא עם תינוק? אני מוכרחה לומר שגם עכשיו, שהבת שלי ילדה וגם הבן שלי יש לי ילדים, זה חוזר אליי. זה לא הופך אותי לאיזה בן אדם חרדתי.
כן.
יודע, אבל אני כן, זה איפשהו ברקע של התודעה שלי זה קיים, בהחלט, כן.
כן. אני רוצה לחזור איתך באמת לתקופת האשפוז הקצרה. מה את זוכרת כן. ממנה?
ההיסטורית, אתם מתכוון, לא הספרותית.
כמובן.
אני לא זוכרת הרבה, אני לא ידעתי שאימא שלי התאשפזה, זה נודע לי, לא הייתי בבית, וקיבלתי טלפון מאבא שלי, והוא ביקש שאני אעבור שם, באמת גם בחלק הספרותי יש ביקור של הבת את האימא בבית החולים. אני זוכרת מאוד במאומם את המקום, אני זוכרת פגישה עם הרופא, הוא ביקש לפגוש אותי, ואני לא כל כך זוכרת מה נאמר שם. ואני יכולה לומר לך שכשכתבתי את הספר, החלטתי לנסוע שוב לבית החולים, זה בית החולים רמב"ם, וזה לא מוזכר בספר, אבל זה בית החולים. ורציתי לראות את המקום, ולא מצאתי אותו, אז שאלתי איך נמצאת המחלקה הפסיכיאטרית, ושלחו אותי לאיזה בניין, ועליתי במדרגות ואמרתי, לא, זה לא פה, אני זכרתי צריפים, זכרתי איזה משהו כזה, קצת כמו מין קיבוץ כזה. ניגשתי לאח בעמדת האחים והאחיות, ושאלתי אותו אם המחלקה הפסיכיאטרית תמיד הייתה שם, אז הוא אמר לי, לא, 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 זה היה בצד השני שם, היו שם צריפים והם כבר לא קיימים. אז זהו, זכרתי
אז
ככה.
אז הזיכרון שלך היה צרוב היטב.
זיכרון ויזואלי, כן, של המקום, אבל אני לא זוכרת הרבה. עכשיו, אם באמת הייתה שם תקופה יחסית קצרה, זה נכון שהיה לה קשר מאוד מיוחד עם הרופא, אני לא יודעת אליו הרבה, כל מה שכתבתי זה בניון. היא חזרה והיא המשיכה בחייה, למרות שלקראת סוף חייה קורה אצל הרבה ניצולי שואה שהכוח לעמוד נגד הצער ונגד הכאב, היא גם כותבת את זה באיזשהו מקום במכתב אחרון, שככל שהשנים עוברות היא לא, הצער הופך להיות יותר עמוק, לא על ההשפלות שהם עברו, ולא על האיסורים שהם עברו, אלא על הצער, על בני המשפחה שנעלמו.
כמובן.
כן.
דלילה קוש, כותבת הספר המחברות של מרתה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה גם לך.
להתראות.
במשך יום טוב.
רבקה זוהר, ילדת מדינה, נולדה ב-1948, היא תהיה אורחת שלנו בסוף התוכנית. עוד אחד שהתאכזב עמוקות מהמקומות שעליהם הולכת המדינה הוא יאיר נהוראי, בספר חדש שהוא קרא לו המהפכה השלישית, הוא בעצם מגולל לא רק את אכזבתו, אלא גם לוקח כמעט בגאון את תפקיד המטריע בשער. על פי נהוראי והספר שלו, וכאן זה ציטוט, המנוע האידיאולוגי הכי מסוכן לדמוקרטיה המהותית הוא הציונות הדתית. ברור שאמירה מהסוג הזה לא יכולה אלא באמת לעורר בחוגים מסוימים זעם וחרון ועברה ושעת נפש בציונות הדתית ואולי לא רק, אבל היא חייבים לומר מאוד סדורה, מנומקת, ולכן אנחנו ביקשנו לדבר עם יאיר נהוראי באמת על האכזבה והפחד שלו אולי מפניה של ישראל בת 75. שלום יאיר נהוראי.
שלום וברכה.
נזכיר רק, כמו שהבטחתי, שהשם המלא של הסרט, הספר שיצא גם בהוצאה עצמית, השם המלא שלו הוא המהפכה השלישית, העקרונות, עקרונות המשנה המשיחית, החותרת להפוך את ישראל למדינה יהודית, שהתורה, חוקתה וכיצד מונחלים ערכיה. אז אנחנו מברכים אותך על ספר, כי ספר חדש ראוי לברכה, ואני משוכנע שאתה עומד מאחורי כל מילה שלך, ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך. הציונות הדתית, היא הסכנה היותר גדולה לדמוקרטיה הישראלית?
קודם כל כן, ורק אני אגדיר, כשאמרתי הציונות הדתית, הכוונה כמובן למפלגת הציונות הדתית, כי אני חושב שאם ניכנס לעומק הדברים, הציונית הדתית של עצמה איננה סכנה לדמוקרטיה. מה שמסוכן בעיניי זה תפיסת העולם של נאמני הרב קוק שהשתלטו על הציונות הדתית וקראו לעצמם מפלגת הציונות הדתית. וכן, אני עומד מאחורי כל מילה וצריך לומר, לא, זה, אני אפילו לא המצאתי את זה. הם אומרים את זה בפירוש. אם אנחנו נחזור למשנת הרב קוק, שזאת המשנה שהם מחויבים לה והם מדברים עליה, הרב קוק דיבר על כך שיש מדינת ישראל התחלה של גאולה, התחלת בגאולה, ויש שני משיחים. הראשון זה משיח בן יוסף, והשני זה משיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא המשיח החומרי, לכן אומרים חמורו של משיח. זאת אומרת, מדינת ישראל היהודית החילונית הדמוקרטית, ואחרי שהיא תקים את התשתית הפיזית, על זה יבוא משיח בן דוד ויקדש את החול. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. אני, כשאתה אומר שזה יעורר בהם זעם וזה, אני לא חושב ככה. אני חושב שאם תשמע את...
טוב, הם לא קיבלו אותך בצהלות, בוא.
לא, בוודאי שלא, הם לא אוהבים אותי. לא, לא. אתה צודק מאוד בזה שאני מאוד מאוד בלשון המטה לא אהוד שם, עבורים עליי דברים נוראים וקשים. אבל בבית פנימה, אם אתה תשמע את מפלגת נועם למשל, אבל לא רק את מפלגת נועם, דברים שאני הבאתי כאן בספר, שנאמרים על ידי הרב אליסדן, זוכה פרס ישראל, ועל ידי רבנים אחרים, הם אומרים את הדברים במפורש.
אני רוצה רגע בכל זאת לגלגל קצת את סרט חייך לאחור, כדי להסביר גם למאזינים שלנו שאתה כותב את הדברים כמי שצמח בערוגה הזאת בעצם, נכון? אתה נולדת למשפחה שדי נטועה, אפשר לומר, עמוק והיטב, אולי אפילו באליטה של הציונות הדתית. באיזשהו שלב אתה התנתקת, מתי זה קרה? מתי הסרת את הכיפה?
תראה, את הכיפה הסרתי אחרי הצבא. וכן, נולדתי במשפחה שהיא אכן נטועה עמוק בתוך הזרם הזה. ואני חייב לומר אבל כן, אני אגיד את זה ככה, המאבק שלי עכשיו הוא לא... זה לא השפה שאני הכרתי כשהייתי צעיר. משהו השתנה שם, האופן הדיבור, אולי תחושת הביטחון, משהו מהותי מאוד השתנה. כשאני התחלתי את ה... בילדותי, כל הסיפור הזה היה בימי גוש אמונים הראשונים של ה... משהו קרה והם הפכו להיות הרבה יותר, איך אני אומר את זה, דורשניים ו... והשפה השתנתה. זו שפה שאני לא מכיר מילדותי. אני למשל, כשאני שומע את לוינשטיין מדבר על הומוסקסואלים באופן שבו הוא מדבר, אני לא מצליח להבין את זה. כשאני שומע את קלנר קורא להומוסקסואלים חולי נפש, אני לא שמעתי את זה בבתי ספר שלי. כשאני שומע את...
אבל שמעת דברים אחרים? זה גם מעניין. לא שמעת אולי את הדברים האלה, אבל האם שמעת דברים טובים על להט"בים?
לא, אבל לא היה את האומץ לדבר בצפה כזאת. משהו במנגנון... אני לא זוכר אפילו ההתבטאויות של סדן שמדבר על החילוניות כסכין בגב האומה, ביטוי של הכוח הישר ממלחמת העולם הראשונה, שהנאצים, ימח שמם, שימצאו את הביטוי הזה נגד יהודים, והוא משתמש בביטוי הזה כאן ועכשיו, כשהוא קורא ליהודים... יהודים מפיצי ערס, וככה הוא משתמש, זה הביטוי שהוא משתמש, ביהודים מפיצי ערס, כחלק מתפיסת עולם, בגלל שהוא טוען שחילוניות ורפורמה היא למעשה מפרידה בין, אתה יודע, בין המצוות לאמונה, וזה הוא לוקח את זה מהערס הנחש הנוצרי של הרב קוק, שההפרדה בין המצוות לבין, ואז הוא מכיל את זה כאן ועכשיו, ומדבר על יהודים מפיצי ערס. זו שפה שאני לא מכיר.
כן. זאת אומרת, זה לא רק השפה, כי יש כאן מהויות. אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר על שתי תפיסות עולם בעצם, שגרות בכפיפה אחת, אבל בעצם אין להם שום קשר, ואולי אפילו מאיימות זו על זו. תנסה אתה להסביר בשולחן, וכמו שאתה מביא את הדברים בספר, על אותם שתי תפיסות עולם שלא מתחברות. אני אגיד לך מאיפה אני מסתכל על זה כחילוני. אני לוקח למשל עיקרון, אתה מתייחס אליו גם, אולי לא ממש כך, אבל העיקרון של חיה ותן לחיות, זה משהו שלא מקובל על אנשים שאתה מתאר, בוודאי לא על חרדים.
אני כרגע לא מדבר...
כן.
אני בכוונה לא מדבר על חרדים, כי...
כן, כן, אני, הם היו כהערת אגב.
לא רק שהתפיסות לא משתלבות, אלא שהן מראש מעיינות אחת את השנייה. כשאתה מדבר על תפיסת הרב קוק, והם לוקחים את תפיסתו, השימוש בכלים הדמוקרטיים, כל מטרתה של מדינת ישראל היא כדי להגשים את הגאולה. לכן המטרה היא, זו המטרה, לקחת את הדמוקרטיה המהותית, ועליה לאחר את התורה, ולכן לשם זה מכוון.
זאת אומרת, בוא רגע תנסה לסרטט לנו את תסריט האימה שלך. בוא ניקח תמונת עולם, שאתה ואני לא מקווים שהיא לא תקרה, אבל בכל זאת, קורה המקרה ההיסטורי הזה, ואותם אנשים בציונות הדתית מצליחים לייצר לעצמם מצב שבו הם שולטים ויכולים להכיל את האמונות שלהם על המדינה. איך תראה המדינה? המדינה הזאת.
למה איך תראה? זה כבר קורה. אני הגשתי את בג"ץ פסח.
אוקיי, בכל זאת.
אני איתך, אני הגשתי את בג"ץ פסח. בסדר, בג"ץ פסח היה בג"ץ שאנחנו טענו שלא ייתכן שיחריכו, מדינת ישראל תכריח, בתי חולים יחריכו האדם חילוני לאכול כשר שבעה ימים, בטח, לא רק שלאכול כשר שבעה ימים, אלא גם אנשים חולים. זה לא יכול להיות במדינה דמוקרטית שיחריכו את האדם החילוני לאכול כשר. בטח במצב הנושא, מה הייתה מדינת ישראל? הפרקליטות. הפרקליטות אמרה, מתוקף זה שהמדינה יהודית אפשר לכפות דת שבעה ימים. עכשיו צריך להבין, בית חולים זה מרחב ציבורי. מי שמכיל היום במרחב ציבורי בבית חולים, מחר יכיל את אותו דבר ברחובות. מה שאנשים לא מבינים, זה נראה להם כאילו שזה מעבר להררי החושך. בוא נדבר על מחר מחרותיים. הרי מפלגת ימינה שעכשיו נמצאת בשלטון, הם הרי חלק מהאג'נדה שלהם זה פסקת ההתגברות. מה זה פסקת ההתגברות? פסקת ההתגברות זה אומר שאתה נטל מכוחו של בית המשפט, של בגץ, של בית המשפט העליון את הכוח לבקר חוקים. ולכן ברגע שאתה עושה את זה ככה, אתה מעביר את מדינת ישראל ממדינה דמוקרטית שמשענת על שלטון החוק, למדינה שיש בה רוב. עכשיו, למה הם כל כך נלחמים על הדבר הזה? כי הם יודעים שיש כאן רוב פוליטי, לא יודע, שיהיה מסורתי, ומחר יהיה לך מערכת חוקים שאתה לא תוכל ללכת לבגץ. הנה, אני אתן לך עוד דוגמה, הפונדקאות למשל. קח את הפונדקאות, הנה עכשיו, בגץ החליט שיש פונדקאות. אם היה לך את פסקת ההתגברות, היו מצביעים 62-63 אצבעות, וזה מעל לכוחו של בגץ. אנחנו כבר שם, זה מה שאנשים לא מבינים עכשיו. למה אני טוען ולמה אני חושב שהם האידיאולוגיה הכי מסוכנת לדמוקרטיה המהותית? בגלל שהחרדים מאז מיום בריאתה עסוקים עם עצמם. הם אומרים, תן לי את האוטונומיה שלי, לא רוצה להתעסק עם המדינה בכלל, כי תפיסת עולם אידיאולוגית, הם חושבים שהמדינה היא מנוגדת לאמונה, יש עניין שלא תעלו בחומה. הציונות הדתית זה הדבר, האידיאולוגיה היחידה שרואה את המדינה כמטרה, ולכן הם הולכים לצבא, וכשאתה מסתכל על המכינות הקדם צבאיות, אתה רואה שהמטרה שלהם, וזה נקרא שיטה כלכנה, וזה מה שאלי סבן מחנך, ולשם הוא מכוון את המכינה, שהחניכים שלו יתפסו עמדות בחירות במדינת ישראל, והוא אומר את זה במפורש, ומשם ישנו את, יתו את הגה המדינה לכיוון החיבור עם התורה, ומצד שני להקים גרעינים תורניים כדי ליצור מהפך חברתי אמוני,
Okay. יאיר נאורי, אנחנו צריכים לצערי לסיים, כי השיחה הזאת מרתקת, אבל בכל זאת יש שאלה אחת לסיום. האם באמת תסריט האימה הזה, שאתה אומר שהוא קורה כבר, לא נידון בהכרח להצלחה? זאת אומרת, האם אין בתוך הזרמים, בתוך הציונות הדתית, לא רק במפלגה, אבל גם בזה, אין גורמים ממתנים שתמיד יהיו שם כדי לא לתת לסחף הזה לדרוס את הרוב החילוני או את את הציבור החילוני? אני כבר לא יודע מי יהיה פה רוב, כן.
אני אענה לך עם שתי דברים. אחד, אני לא מחפש את התשובה של הזרם הדתי, אני מחפש את הזרם הליברלי שיושב בשקט ולא עושה כלום. אבל אם אתה מדבר על הציונות הדתית, אני יודע מה המציאות. המציאות שלפי הסקרים אתה רואה, שמפלגת הציונות הדתית, כפי שהיא כרגע, עם השילוב, עם כהנה ועם כולם, מקבלת 8 מנדטים. כשאתה מסתכל כמה ימינה מקבלת, אפס מהציבור הדתי, הוא לא יודע כמה, אני לא יודע, אני גם, אני לא יודע אפס, אבל רוב הציונות הדתית תבחר, אז אתה רואה את המציאות הפוליטית. עכשיו, כשאתה, בוא נגיד גם עוד משהו, שאנשים נושאים לב ואותי ממש מטריד. אנשים מסתכלים על ביבי כאילו שהוא הסיבה והמסובב. אבל האמת היא שביבי כרגע הוא הסיבה היחידה שעדיין יש לנו את שלטון החוק, כי הוא עוזב. היה כל הימין מתקבץ, כולל ימינה מתקבץ עם 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 המצאת הציונות הדתית, והיה ימין, וכבר היום לא הייתה לך, היו יכולים להעביר את בגץ, את חוק ההתבגרות. אנשים פה לא מבינים את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אנשים חושבים שביבי הוא הבעיה. האמת היא שאני, לצערי, מה היכולת שאני, אני כל הזמן מקווה שאני חי בחרדות, ואני, מה שאני אומר זה לא נכון, ואני רואה שחורות. הלוואי שאני טועה, אבל כמו שאני רואה את המציאות הפוליטית, רוב העם היום אני בספק אם הוא רוצה בכלל מדינה דמוקרטית, ואני חושב שאם לא היה ביבי, היום היה לך ימין ימין, וצריך להתמודד עם הדבר הזה, אבל קודם כל להכיר את המציאות.
כן. יאיר נאורי, מה עתיד אתה צופה לילדים שלנו?
אם אנחנו, תראי, אני אגיד לך את זה בצורה כזאת, אני חושב שכל גוף במדינת ישראל, כל זרם ידע לעצמו, להקים לעצמו אוטונומיה. אדון סמוטריץ', נקרא לו חבר כנסת סמוטריץ', הוא יכול לבחור אם לשרת בצבא או לא. הוא יכול לעשות להסבר. הבת שלו יכולה לא לשרת בצבא. הוא יכול לגור בהתנחלות שהוא לא יראה שם חילוני כל ימיו, ולבית ספר שהוא מגדל את ילדיו לא יכול לראות חילוני כל חייו. כך גם השף, כך גם דרך. הזרם היחידי שפרוץ לכל זה הזרם הליברלי. זה הזרם היחיד שהגורמים המשיחיים והלאומניים וזה נכנסים אליו, שהוא חייב ללכת לצבא, שאין לו תא, אין לו ישיבות הסדר. ואני חושב שבמדינה הזאת, ואני כבר רואה את זה, יש אוטונומיות ואי אפשר לברוח מזה. הזרם היחידי, אתה שואל אותי מה יהיה לילדים שלי, כמו שאני רואה את הדברים, אני חושב שהדרך היחידה של לשרוד פה היא שגם לנו תהיה הבנה, אני לא יודע מה זה לנו, אני לא רוצה לדבר בשם אחרים, אני מדבר בשם, אני רוצה להרגיש שאני חלק מהזרם הליברלי. אני חושב שהפתרון היחיד שיהיה כאן, זה שהזרם הליברלי, כמו כל הגורמים האחרים, יקים לעצמו סוג של אוטונומיה, שזה כבר קורה. אתה שואל אותי לעתיד הרחוק, אם המצב יימשך ככה, הילדים שלי לא נראה לי שהם יכולים לחיות ככה. זאת האמת, לצערי הגדול.
בנימה הלא שמחה הזאת, אנחנו נצטרך לסיים. יאיר נאורי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה שהזמנת אותי.
להתראות. 60 החדש. התיאטרון העברי הוא תיאטרון רפרטוארי שפועל במסגרת העמותה לטיפוח תרבות עברית. הוא הוקם ב-1996, והתיאטרון הזה מעלה מחזאות קלאסית עולמית וגם מחזאות קלאסית ישראלית. ובימים האלה עולה שם הצגה חדשה ששמה הוא ברלין, כתב וביים אותה המחזאי אילן חצור. כוכבת ההצגה היא הגברת הראשונה של הקולנוע והתיאטרון הישראלי, הלוא היא גילה אלמגור. אנחנו נספר לכם בקצרה את התקציר של ההצגה הזאת. דפנה ואמיר הם אם ובנה שעזבו את ישראל וחיים בברלין. הם ממתינים שם לקבלת אזרחות גרמנית. ובשלב הזה נכנסת לפעולה הסבתא, האמא של דפנה, ששמה הוא לא פחות מאשר תקומה. הסבתא הזאת עושה הכל, הכל, כדי להשבית את השמחה של ביתה ושל הנכד, ועושה כל שיכולה כדי למנוע מהם לקבל אזרחות גרמנית. נאמר עוד שבצידה של גילה אלמגור משחקים גם יגאל עדיקה, קרן צור, אברהם רביץ וניר כנען. ועכשיו אני מאוד שמח לומר שלום לגברת הראשונה של התיאטרון והקולנוע, גילה אלמגור.
שלום, אני גילה אלמגור אגמון. ואני שמחה לדבר איתך.
גילה אלמגור אגמון. את יודעת, אם את מזכירה את אגמון, זה באמת יום העצמאות השני בלי ינקלה.
נכון.
וזה המקום באמת להזכיר שמי שהמציא את במות הבידור, שאנחנו כולנו חוגגים בהן כבר 64 שנים, עם זיקוקים ואומנים ועל במות שכולם מדלגים ממקום למקום, אז הדבר הזה שהפך לסמל החגיגות הוא בעצם המצאה של ינקלה, נכון?
נכון. נכון.
את מתגעגעת יותר?
געגועים, זה אי אפשר בכלל לכמת את זה במידה, זה ריק כזה, זה כל כך עצוב.
כן. בוא נדבר על ברלין.
כן.
למה את מפריעה להם לקבל אזרחות?
מה?
למה את מפריעה לדפנה ולנכד לקבל אזרחות גרמנית?
כי התקומה הזאת, שבעצם שמה המקורי הוא שיין לייבה הירשנברג, אבל היא שינתה את שמה, היא כזו פטריוטית ישראלית, ניצולת שואה, הייתה במוסד, הייתה, ובשבילה המדינה זה הכל. ופתאום הבת היחידה שלה הולכת לתקוע יתד עם הנכד בברלין, בגרמניה, וזה מעביר, בעצם מוחק את כל העקרונות, והיא מגיעה לגרמניה והיא אומרת, על גביעתי המתה, על גופתי המתה, לא יהיה ולא יהיה ולא יהיה, אבל אתה יודע, אלוהים הוא גם במאי, והיא מתאהבת בגרמני, אדם מבוגר, משכיל, איך להגיד, גם לו הייתה שואה משלו, כי אביו היה, איך להגיד לך,
תבחרי את את המילים.
נאצי.
כן.
עבר נוראי. אבל אתה יודע, אף אחד לא בוחר את ילדותו, אף אחד לא בוחר את הוריו. והיא פוגשת אדם שנולד לרוצח, והיא בת של נרצח.
כן. מיד אנחנו נגיע לקונפליקט הזה, שהוא באמת דרמה בפני עצמה. כן. אבל אני רוצה עדיין להישאר ככה, תנסי להפיין את תקומה, את הישראליות שלה, את הפטריוטיות שלה. כמה זה באמת מכאיב לה, מה היא אומרת בהצגה, מה היא אומרת לביתה, מה היא אומרת לנכדה, כאשר היא מנסה להניע אותה מלקבל את האזרחות הגרמנית?
כשהיא מגיעה לברלין, היא כולה, היא באה במטרה אחת בלבד, להניע אותם מלקבל את האזרחות הגרמנית ולהחזיר אותם לארץ. היא תמכור את הדירה שלה בתל אביב, היא תיתן להם סכום כסף ענק, העיקר שישארו בארץ ויוותרו על האזרחות הגרמנית. ובסופו של דבר, אתה
מה
יודע...
מה היא אומרת להם? תני לנו טקסטים מההצגה. מה תקומה אומרת לדפנה?
היא אומרת לה כל כך הרבה דברים. אני... היא אומרת דברים, למה גרמניה? רצית להתרחק ממני, יכולת ללכת לאוסטרליה. אבל למה גרמניה? למה ברלין? למה פה? כי זו אדמה, זה בשבילה, זה הפלנטה המקוללת. בשום אופן לא גרמניה. כי אבא שלה נרצח באושוויץ בירקנאו, ואימא, וכולם, היא היחידה ששרדה. וזה לא יעלה על דעתה. ושוב אני אומרת, הוא שם למעלה מזווק זיווגים ועושה, משנה עקרונות של אנשים שאמרו לעולם לא, והנה מוצאים את עצמם במקום הזה ואומרים אולי בכל זאת אפשר.
כן. איך דפנה מתגוננת מפני תקומה, מפני הטקסטים שקשה לה בוודאי לשמוע?
דפנה אומרת לי לחיות את החיים, אני בניתי פה חיים. הנכד שלך, הבן שלי, עומד לפני קריירה גדולה ככנר, מאוד מוכשר, והוא לומד אצל פרידריך, אחד המורים הגדולים והמכובדים. והיא אומרת, בארץ כל רוסי שני הוא מורה לכינור, לא זה, זה העניין, תחזרו לארץ. וברגע שהבן אומר, לא טוב לי פה, לא טוב לי, לא בגלל שאימא אומרת כך וסבתא אומרת כך, אני לא טוב לי בגרמניה, אני רוצה להיות בארץ עם החברים שלי, אני רוצה ללכת לצבא, אני רוצה לנגן את המוזיקה שלי. וכשאימו מבינה בעצם שהילד בעצם הוא מתעקש לחזור לארץ, והיא מבינה שהוא צודק, היא מחליטה לחזור גם כן. ומי שנשארת בגרמניה זאת האימא, תקומה.
כי היא מצאה אהבה, כמו שאנחנו יודעים.
היא מצאה אהבה בגילה שלא עלייה עולה בדעתה בכלל. אבל איך היא אומרת, האיש הזה פתח לי את חדרי הלב. אני מאושרת, אנחנו מתרגמים את השירים של אבא, אנחנו אוכלים, אנחנו שותים, אנחנו מטיילים, אנחנו פתאום קוראים לדברים שלא קראו לה כל שנות הנישואים שלה עם בעלה.
בעלה הראשון. כמה, כן. כמה באמת היא מאמתת אותו תקומה עם העבר הנאצי של המשפחה שלו?
הוא בעצם מעמיד לה את התמונה הזאת מול העיניים. הוא אומר, אבא שלי היה פושע מלחמה, אני כתבתי על זה ספר, הוקיעו אותי בגלל כתיבת הספר, שברו לי חלונות, וכשאני שואלת אותו מה הוא עשה, אז הוא אומר, הוא היה פעיל במחנות המוות, ואיפה? בפולין, ששם בעצם המשפחה שלה נכחדה, והיא מסתלקת, והיא לא מעלה בדעתה שהיא תחזור אליו. אבל אני לא רוצה לעשות ספוילינג של המחזה, כי יש...
כמובן.
כן.
אני רוצה, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים לצערי, אבל אני רוצה לשאול אותך באמת, כישראלית, את יודעת, אם יש מישהי ישראלית, אז זה את. כמה הקונפליקט הזה נגע בך? את יודעת, דיברנו כאן קודם על פניה של המדינה, דיברנו כאן עם יאיר נאורי על כך שהוא רואה בציונות הדתית, במפלגה, סכנה ממשית לקיום הדמוקרטיה. אני רוצה לשאול אותך, גילה אלמגור אגמון, כשאת מסתכלת על המדינה שהכרת אותה, את יודעת, ליווית אותה בעצם בכל חייך, בהקמתה ובגדילתה ובפריחתה, ובחלקים הפחות נעימים שלה. כשאת מסתכלת על המדינה היום, איך נראה לך העתיד שלה?
לפני זה אני חייבת להגיד.
בבקשה.
עוד זכיתי להיוולד כאן. הוריי ברחו מאירופה הבוערת, והגיעו לכאן בדרך לא דרך, כל אחד בדרכו. התגשו, התאהבו, נישאו, אמא נכנסה להיריון, ואבא שלי נרצח על ידי צלף ערבי כשהיא הייתה בחודש החמישי, 4 חודשים לפני שנולדתי. והיחס שלי אל המדינה תמיד היה, זה המקום, זה הבית לעולם ועד. אני כל כך אוהבת את המקום הזה. אני כל כך אוהבת את המדינה הזאת. אני כל כך אוהבת בעיקרון את האנשים. את האנשים, כי אני חייתי בקרב אנשים נפלאים שהיו בוגרים ממני, דור הפלמח, שאיכשהו בגלל הקשרים שלי, הקשר שלי עם אגמון, שזה היו החברים שלו. וגם עוד לפני זה, כשהתחלתי את דרכי בתיאטרון, בהבימה, עם מייסדי התיאטרון הזה, זה אנשים חלוצים, מאמינים, שעזבו בתים נוחים וטובים שם ברוסיה, וכל זה בנה אצלי איזה נדבכים כאלה של אהבת מולדת. תסלח לי שזה נשמע כל כך גבוה ואולי אפילו דביק, אבל אני אוהבת את המולדת, אני אוהבת את המדינה הזאת. ויחד עם זה קשה לי לא פעם לראות דברים שקורים פה, והלהום שעושים על אנשים בשל דעתם הפוליטית.
כמו אנחנו יודעים, ההתנפלות על רבקה מיכאלי עכשיו שהודיע.
אני חייבת להגיד, רבקה היא חברה שלי, אנחנו היינו מהשתולות בזמנו, השתולים הנוראים האלה שהשתילו אותנו וניסו באמת לרדוף אותנו. אני לא הייתי מודעת למה שקרה עם רבקה עד שפתחתי את העיתון בבוקר והייתי מודעה של גיבוי ברבקה מיכאלי. סעדי במרומים, אני לא ידעתי במה מדובר, כי הייתי בחזרות מסביב לשעון ובהצגה, ובכלל לא פתחתי שלא כהרגלי לא רדיו ולא לא, 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 לא עיתון, ונחרדתי איך זה, אני לא אהיה במודעה הזאת שמגבה את רבקה מיכאלי? מה קורה לאנשים? מה? בזה שהיא הולכת להנחות ערב הורים שקולים פלסטינים ויהודים ישראלים? מה זה? אני חושבת שצריך להודות לה ולחבק אותה ולחבק את כל מי שחושב כך, כי אנחנו פה שפכנו, שפכו את דמנו, שנשפך דם של פלסטינים, יש רוצחים שמגיע להם להיקבר עמוק באדמה. אבל מי ששחל ילד, ששלח ילד למלחמה והילד לא חזר, ולא חשוב, זה לא משנה מאיזה צד של הגבול, זה הרי אנחנו כל כך קרובים זה לזה בקורבן. אני לא מדברת על רוצחים ועל טרוריסטים ועל, לא על זה אני מדברת. אני מקווה שבתוך ההתרגשות שלי מבינים את זה. אבל קרה משהו, אי היכולת להבין, להכיל את מי שחושב טיפה אחרת.
את זה איבדנו.
בגידה במדינה, אלוהים ישמור. זאת לא בגידה, זאת האהבה הכי גדולה.
גילה אלמגור אגמון, על ההצגה ברלין ועל מדינת ישראל ביום הולדתה 74. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
להתראות, גילה.
להתראות ותודה שנתת לי לדבר.
בבקשה. 60 החדש. מסמך מתחילת שנות ה-50 חושף את התוכנית של הסופר עמוס קינן להבטיח שיום העצמאות יהיה שמח. ולפי התוכנית הזאת, מפת ישראל תחולק לאזורים. בשבע בבוקר התחילו לצחוק באילת, וב-12 בצהריים הצחוק הגיע לחיפה. ומה יעשו החיילים וראש הממשלה? שואל קינן במסגרת התוכנית הזאת וגם עונה. אבל את המענה הזאת, לשאלה הזאת אנחנו נשא כרגע, כי אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אלמנתו של קינן הסופרת וחוקרת הספרות, הפרופסור נורית גרט, שהיא פרופסור אמריטה לספרות ולקולנוע באוניברסיטה הפתוחה וכיום במכללת ספיר. שלום נורית.
שלום רב.
לו עמוס היה איתנו, ואני בטוח שיש רבים שמתגעגעים אליו, הוא היה היום בן 95, נכון?
נכון.
כן. אז הבטחתי תשובה לשאלה איך יפקחו על אכיפת הצחוק באותה תוכנית מצחיקה של עמוס. אז שתפי אותנו ואת המאזינים בנסיבות של כתיבת התוכנית הזאת.
תשמע, אני לא יכולה לשתף אתכם בתשובה, אין לי את החוש הומור שלו. כמה שאני הייתי, חייתי איתו 40 שנה, יותר אולי, אני כבר לא זוכרת, לא לומדים את זה, ויש לו את החוש הומור שלו, אבל מה שאני כן יכולה לספר, זה על הכאבים שלו. יותר קל לספר על כאבים מאשר על בדיחות. בדיחות צריך הומור. ועל מה היה קורה לו, אילו היה עכשיו. שאלת,
אני לא רציתי לשאול, אבל אם את שואלת וגם מוכנה לענות על זה, אז בשמחה.
תראה, הוא חי בתקופה שאני חושבת שהיום לא מבינים אותה. התלמידים שלי למשל לא מבינים. הוא היה בטוח, הוא עבר את מלחמת השחרור, והוא היה בטוח שאחרי המלחמה הזאת והדם שנשפך וכל מה שהיה, תיבנה כאן ארץ חדשה. עולם חדש, יהודים וערבים, באיזה מין אחווה אפשרית, מין שהיא אפשרית. והוא כותב, וזה נורא עצוב לקרוא את הדברים שהוא כותב באותה תקופה ואחרי זה, כי הוא חלם, החלום הזה, הוא רואה, יש לו איזה תיאור שהוא בשער הגיא, ועוד מעט, עוד רגע, השמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, פעם אחת בהיסטוריה, זה קורה לאיזה עם, והנה זה קרה לנו. והוא לא רואה את מה שהולך לקרות במרחקים. שום ירח, שום שמש, הארץ המובטחת הזאת שחלמת עליה, לעולם לא תהיה. ומה שקשור בזה עוד יותר, זה הוא לחם על דברים שהוא אמין, והוא לחם בדיר יסין, והוא עשה שם כמה דברים שהוא קשה היה לו לשאת איתם, והוא עשה אותם כי הוא היה צריך, כי זאת הייתה מלחמה. הוא לא יצא לדיר יסין ברצוח אנשים, הוא יצא כדי להילחם. וזה כל החיים רודף אחריו. הדבר הזה שהוא עשה, כי הוא האמין, כי צריך היה לעשות, והוא יודע שאין על זה כפרה. והכפרה יכולה להיות, אם באמת תיבנה הארץ הזאת שחלמנו עליה כשנלחמנו. אמרנו בסדר, שופכים דם, יהודים ערבים, אבל בסוף נגיע. איזה מין תמימות כזאת, שאני לא חושבת שהיום אפשר להבין אותה, אבל תמימות שהנה זה יכול לקרות, עוד רגע וזה יקרה. כן. היום אנחנו יודעים ששום דבר לא יקרה. מה הולך לקרות? כלום.
כן. במקרה הטוב לא יקרה כלום.
במקרה הטוב, כן.
אני בכל זאת רוצה להזכיר לדור שלא הכיר את עמוס קינן, דיברת עכשיו על התמימות, אני דווקא רואה בו קצת כאחד ממבשרי האכזבה, אבל אני רוצה עוד להזכיר לפני זה, שבעצם הוא...
אבל האכזבה זה לא, זה חלק מתמימות, בן אדם שלא תמיד ולא מאמין גם לא מתאכזב.
נכון, אבל ההתפקדות התפכחות יש לה באמת משמעות, אבל אני רוצה קודם באמת להזכיר שבעצם הוא התחיל את דרכו בצד אחר לגמרי, המאופך של מה שהייתה אז המפה הפוליטית. הוא התחיל את דרכו בלחי וסיים את חייו במרכז השמאל המשוקץ, אם אפשר להשתמש היום במינוחים.
הוא התחיל את דרכו בלחי המשוקץ וגם
כן.
את דרכו בשמאל
המשוקץ. כן, כן, כן. אז את אומרת תמימות, אני אומר ממבשרי האכזבה, כמה באמת ההתפכחות הזאת התחילה אצלו לתת סימנים אפילו בהומור שלו?
תראה, קודם כל עניין לחי והשמאל, הוא בעצם נלחם על אותם דברים בלחי ובשמאל. בלחי זה היה מלחמה כדי להגיע לאותו מקום שאליו הוא חתר בדרכים אחרות, בפגישות אינסופיות עם פלסטינים גולים ופלסטינים לא גולים, כדי להשיג את אותו דבר, את הארץ המובטחת. צריך להבין, אני לא יודעת, כאילו אנחנו, אתה ואני אולי מבינים, אבל אני כל הזמן חושבת על תלמידים שלי, לא מבינים את התקופה שבה שחשבו והאמינו שהנה עוד רגע זה קורה. נחיה באיזה חברה אחרת, זה היה קומוניזם, זה היה סוציאליזם, זה היה ציונות, כל היום מחשבות על עולם אחר. אבל אתה שאלת שאלה אחרת, נכון?
כן.
לא רצית שאני אענה לך על שאלה שלא שאלת.
אבל את יכולה לדבר חופשי.
לא, אז השאלה כאילו במהלך כל החיים אחרי המלחמה, הוא בעצם חי את האכזבה. וכנראה שגם השתייה שלו שתה הרבה, זה ידוע, אני לא
כן,
מגלה
גם
כאן
שעוד... גם כותבת בגב הספר שלך על דעת עצמו, את מזכירה את זה שעמוס היה שתיין.
כן.
כן.
זה היה בין השאר, כי החיים זה לא זה. זה לא מה שאני חשבתי שיהיה. החיים האלה בסדר, נחמד, אני עובד בעיתון, אני נשוי, יש לי אישה שאני אוהב, שאוהבת אותי, יש לי שתי בנות נהדרות.
מוצלחות.
אבל לא,
כן.
זה היה צריך להיות דבר מושלם, דבר שהוא כמה צעדים, כמה מטרים מעל המציאות. כל הזמן הוא חי את הדבר הזה שצריך היה להיות אחרת. זה לא מלווה אותו כל רגע, אבל איכשהו השתייה קשורה באכזבה הזאת של מה שלא קרה. של מה שהיה צריך לקרות.
כן. את יודעת, התחלת עם זה את, אבל אני רוצה לנצל את זה ולשאול אותך את שאלת האילו. אילו עמוס היה היום...
אני מאוד אוהבת שאלות.
כן, נהדר.
כל החיים חיה באילו.
אוי, מקסים. אז בואי נתפרע עם זה. אז בואי נתפרע. אם עמוס היה צריך לכתוב טור היום על מדינת ישראל בת 74, פניה לאן? מה הוא היה כותב? אני יכול לשאול אותך את זה, כי באמת אני חושב שאת אחת הנשים היחידות שכה חקרה את הביוגרפיה של בן הזוג שלהם.
תראה, קודם כל אני לא יכולה לדמיין את מה שהוא היה כותב, כי הוא היה כותב את זה עם ההומור שלו, שאין לי אותו.
אז לא, הומור, בואי נלך לדברים הרציניים שהוא היה כותב.
אבל יכול להיות שהוא היה, אולי הוא כבר בגיל הזה היה משלים. אם אנחנו כבר מצחקים באילו, אז אולי עד הסוף. אולי הוא כבר היה משלים, זהו, עוד מעט הכל ממילא נגמר. למה יש עוד לקוות? אז הנה מה שיש, נסתפק במה שיש. בעצם הוא עשה את זה במידה מסוימת בשנים האחרונות שלו. הוא כתב טור על טיולים, אנחנו טיילנו המון, כל יום יצאנו לאיזה מקום אחר. והוא סיפר לנו לילדות איפה יש לטאה, ועל הקן של הלטאה, ועל הצמח הזה שצומח, ואיך הוא בדיוק צומח. ועברנו מיישוב ליישוב, משדה לשדה, מכפר לכפר. יכול להיות שזה היה חלק מהשלמה, בסדר, הדברים הגדולים לא קרו. אבל בואו נחיה כאילו קרפה דיאם, נחיה את ה...
את מה שאפשר. כן, את מה שאפשר. נורית גרץ, אנחנו לצערי צריכים לסיים. אנחנו נזכיר שאחד העיסוקים הפחות רחבים שלו היה כתיבת שירים פזמונים, והוא עשה את זה יפה במיוחד, והיו לו כמה וכמה להיטים. אחד מהם שאני מאוד אוהב הוא שיר סתיו של אריק לוי, ואיתו אנחנו גם נחתום את השיחה הזאת. הפרופסור נורית גרץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך.
להתראות.
60 החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
חזרנו אל השעה השנייה של שישי מחדש, שאותו הצוות, שירי כץ עורכת משנה, טל ניסן מפיקה, תמיר צוברי ויאיר ניומן הם טכני השידור. אני איציק יושע, לפנינו עוד שעה שכולה בסימן עצמאות והאנשים שעשו את המדינה, וכמובן גם שכול. במקרה שלנו עוד מעט אנחנו נדבר על שכול שמתערב באומנות. נדבר עם שניים מילדי המדינה שנולדו ב-48 והתפרסמו מאוד בתחומיהם. העיתונאי דוד ויצטום יהיה איתנו, והזמרת רבקה זוהר. אנחנו מתחילים.
60 החדש.
לקראת יום הזיכרון האחרון יזמו באחוזת פולג, הדיור המוגן, פרויקט מאוד ייחודי שביטא בעצם את הקשר של הדיירים ליום הזה, תוך כדי יציקת תוכן אומנותי לסיפורי השכול של הדיירים שחוו אותו. במסגרת הפרויקט הזה נפגשו דיירים, דיירי הדיור המוגן, שהם או בני משפחתם הם חלק ממשפחת השכול. הם נפגשו עם אומנים שגם הם דיירים בדיור המוגן, והמפגשים האלה הולידו בעצם סביב סיפור השכול יצירות חדשות שיצרו האומנים ששמעו את סיפוריהם של הדיירים ממשפחת השכול. שתיים מהמשתתפות בפרויקט הזה הן אופרה וייסווסר ורותי גונן. אופרה שכלה את אחיה יקי במלחמת יום הכיפורים, ורותי גונן היא אומנית, גם היא נולדה עם קום המדינה, ליתר דיוק, ממש 11 ימים לפני ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. ואני אומר עכשיו שלום לאופרה.
שלום, שלום.
ושלום גם לרות.
שלום.
אופרה, אני רוצה להתחיל איתך. ספרי לנו על אחיך יקי, בת כמה היית כשהוא נפל?
הייתי בת 24. אני נולדתי בהכרזת המדינה, דרך אגב, 29 לנובמבר 47.
יפה.
כן, הייתי בת 24, נשואה עם שני ילדים קטנים, תינוק בן 3 חודשים וילד בן 4. גרנו בהרצליה, כשנודע לנו על האסון. עברתי לגור אצל ההורים עם שני הילדים הקטנים. את הילד בן 4 רשמתי לגן חובה, והתינוק גדל בתוך הלול. הייתי אצל ההורים, גרתי אצלם 10 חודשים. לא יכולתי לעזוב אותם. ואז הם ביקשו ממני לאסוף את כל התמונות והמכתבים ותעודות ההצטיינות של יקי, ולסדר אותם באלבומים, כדי שזה יישאר וישמר. וזה מה שגם עשיתי בין היתר. לאחר 20 שנה, אמא אמרה, הייתי רוצה שיהיה זיכרון לדורות הבאים, לנכדים, לנינים, לחברים.
אנחנו מיד נגיע לזיכרון הזה, אבל אני רוצה בכל זאת שתספרי לנו קצת על יקי שלפני שהוא נפל. איזה מין בחור הוא היה?
חתיך לא נורמלי, רקדן עולמי, אהב את החיים. הבנות רצו אחריו כי הוא היה מאוד חברותי ומאוד שמח. אהב לעזור לכולם. היה ילד אחד בכיתה ששמו יוסי, שהיה בשיתוק פוליו עם כיסא גלגלים. הוא היחיד שלקח אותו לכל האירועים של בית הספר, לתנועה, לכל הבילויים. הוא היחיד בכיתה שדחף את כיסא הגלגלים עם הילד, ילד בכיתתו. הוא אמר, הוא לא יפסיד שום אירוע.
והיה נשמה.
כן. גם בצבא.
איפה הוא היה בצבא? בצנחנים, נכון?
הוא היה ב-202. שהקרבות התחילו במלחמת יום כיפור, הוא פיקד על טירונים בסנור, וביום החמישי של המלחמה, הוא אמר, אני לא התנדבתי לצנחנים, כדי לעלות סקים ולעבוד עם ביצורים בסנור, אני רוצה להילחם. הגיע אוטובוס לקחת מילואימניקים, הוא קפץ לאוטובוס, בלי ציוד, בלי כלום, מה שהיה עליו, ונסע והגיע לקרבות של לקראת סליחת התעלה, המפקד היה אסף חפץ.
שהיה לימים מפכ"ל המשטרה.
כן. איתן בר זאב היה המפקד שלו, הוא היחיד שנשאר בחיים בזכותו, כי הוא חיפה עליו במג, לפני שהוא קיבל את הכדור בראש. בוודי של רס סודר, אחרי שנאמר להם שהשטח נקי ופנוי, הם לצערנו התחבא קומנדו מצרי מאחורי הסלע, שיש תמונה עם כתם של דם, וירה עליהם במטווח מאוד קצר. יקי קיבל כדור בראש. לא שמענו ממנו הרבה זמן. הופתענו כי ידענו שכל נהג אוטובוס או כל מי שמגיע לבסיס, הוא שולח פתק עם דרישת שלום. לא היה פלאפונים. ושבועות לא שמענו. בסוכות. בשמחת תורה קיבלנו הודעה שהוא נהרג.
איפה נמצאת כשקיבלת את ההודעה הזאת?
בהרצליה. עם שני תינוקות. בעלי היה מגויס 10 חודשים. נסעתי להורים, העברתי את כל המצלטלים ואמרתי שאני לא יכולה להשאיר אותם דקה לבד. ההורים בינתיים, אני גאה בהם. יגאל ויוכבד גולדברג, אמא עדיין בחיים, ניהלו את יד לבנים בקריאת חיים 25 שנה, קיבלו פעמיים יקיר חיפה להוקרה לפועלם, טיפלו במשפחות שקולות, עשו פעילויות ביד לבנים, פעילויות תרבותיות כדי להוציא את המשפחות השקולות מהבתים, אבא עבד בגינה, טיפח את הגינה של יד לבנים בפרחים, שזה פשוט היה, נשיא המדינה העניק לו פרס של יד לבנים המפותח והמתורבת ביותר, בקריאת חיים.
ולקראת יום הזיכרון הזה, אתם קיבלתם את ההצעה לחבור לאומנים,
כן.
אומן או אומנית,
כן.
בדיור המוגן.
כן, אנחנו באחוזת פולג. לפני חודש הוחלט לעשות תערוכה שנקרא קהילה זוכרת. ואז צירפו אליי אמנית ששמה דליה רונן. אנחנו ישבנו 2.5 שעות, סיפרתי לה על כל המשפחה, על כל ההתנהלות, על האצילות של ההורים, איך הם ניהלו את הבית, יוצא מן הכלל. לא היה בבית לא שחור ולא שקול ולא שום דבר. המשכנו לחיות רגיל, זוכרים את יקי, אבל לא באבלות ובכי, אף פעם לא. ואחרי 20 שנה, כדי להנציח לזכרו של יקי את האלבומים והמכתבים, הבן הגדול שלנו, ערן, לקח את כל החומר, כי לא מצאנו שום צלם ומפיק טלוויזיה שאמר לנו שיכול לעשות את הפרויקט הזה. ערן, בננו הגדול, שהיה בן 4, שיקי נהרג, הוא זכר אותו, הפיק סרט ביוטיוב על כל החיים של כל המשפחה, על חיי המשפחה, חיי החברה, חיי הצבא, אחרי הנפילה, מה ההורים עשו ביד לבנים.
עם תמונות ושירים.
מאוד מאוד מרגש. דליה רונן, היוצרת, ישבה וראתה את הסרט. היא מאוד מאוד התרגשה. היא אמרה לי שהיא לא ישנה כל הלילה. ובמשך החודש, כשהיא יצרה את העבודה שלה, שהיא גם פיסול, גם ציור וגם כתיבה, היא חודש ימים הייתה בתוך הכאב, היא נכנסה לכאב מאוד עמוק, ולאמפתיה שהיא חברה אליי.
כן.
מה שהיא כתבה, היות והיא לא יכולה להיות בשידור, mm-hmm. היא נסעה, אני אקריא את השורות שהיא כתבה בסוף שהיא סיימה את העבודה.
בשמחה, כן. בבקשה.
בעת שנפגשנו, אופרה ואני, כשעצב מלווה את השיחה המרגשת הזו, תהיתי, מאין שואב אדם שקול? קצת מתרגשת.
זה בסדר, אופרה.
כל כך הרבה איתה... שנים.
כן.
כוח לשאת את כובד משקלו של האובדן. מאין נובעת האנרגיה להמשיך בחיים ולברוא עולמות חדשים? החוסר, הגעגועים, תחושת ההחמצה והעצב הופכים לצל כבד שחור משחור. מה שהיא עשתה, היא פסלה פסל, שהפסל, אני עומדת עם גב די שפוף, שעליי כל כובד המשקל של השכול. זה כבר 59 שנים.
כן.
יש ציור של מטר על מטר בשחור, שהצללית של הפסל נראית על הציור. בצד שמאל יש ארבעה עריכים, למעלה כתוב יקי יעקב ראובן גולדברג, מתחתיו ציור של צניחה שהוא צנח, היא מתוך תמונות ציירה את זה על עריכים.
כן.
והעריך השלישי יש את הקרב ברס סודר עם הכתם של דם, ובעריך הרביעי זה התמונה שלו.
אופרה וייסווסר, אחותו של יקי, שנפל במלחמת יום הכיפורים והשתתפה בפרויקט. אני מודה לך בשלב הזה, אני רוצה לפנות עכשיו לרותי גונן. שלום רותי, שוב.
שלום.
ספרי לנו איך את הצטרפת לפרויקט הזה.
כמו שאופרה אמרה, לפני בערך חודש ימים, פנו אליי ושאלו אם אני מוכנה להצטרף לדבר כזה, להתחבר למשפחה שכולה. ולעזור לה לעשות ונטילציה ולהתמודד עם כל הטראומה שהיא עברה על ידי יצירת איזושהי יצירה בסופו של דבר. Mm-hmm. אני נפגשתי עם משפחת הופרט, משה הופרט, שאחי ועברה טרגדיה רצינית מאוד, חוויה מאוד טראומטית. אחיו היה הלום קרב, בסולטם יעקוב הוא נלחם, ו... בתקופה היא, אתה יודע, שהלומי קרב לא כל כך ידעו איך לטפל בהם.
נכון.
וגם היום כבר קצת יותר יודעים, אבל אז לא כל כך הבינו מה קורה, וכנראה זה מה שקרה שם. הייתה טרגדיה גדולה אחרי זה. אני לא יודע כמה אני יכולה לדבר על זה, כי זה פרטי של המשפחה, אבל הם עברו טראומה רצינית. הם חיו מרגשי אשמה עד היום, הם חיים עדיין, אפשר להגיד, על זה שהוא הלך. ב-82 זה היה סולטם יעקב, הוא מת, הוא הלך ב-1985. המשפחה הוכרה כמשפחה שכולה, כמובן. אבל הם חיים עד היום עם הטראומה הזו. התהליך הזה.
כן, ואתם נפגשתם, נזכיר למאזינים שלנו, שאתם נפגשתם בעצם לקראת יום הזיכרון, כדי ליצור מעשה אומנות מהסיפור הזה, שמוצר או יצירה שיצאה מתחת ידייך, בעקבות המפגש ושמיעת הסיפור, שאת מתארת אותו כרגע כטרגדיה נוראית. מה בסיפור, לאן הוביל אותך הסיפור הזה? לאיזה מוטיבים, לאיזה רעיונות של יצירה הוביל אותך המפגש עם המשפחה?
אני מציירת בשמן, ואני מציירת פורטרטים בעיקר, ורציתי ליצור איזשהו פורטרט עם איזשהו רקע, פורטרט שיבטא את גם את התקווה וגם את הכאב של המשפחה. זה לא היה פשוט, כמו אופרה עם דליה, ישבנו שעות ודיברנו, וצללנו לתוך הכאב הזה. כדי, חיפשתי את הנשמה שלו, אני מקווה שמצאתי. וציירתי פורטרט בצבעים בהירים, בולט, ומאחוריו
מה שאת
של גזע כדוע.
כן, סליחה שאני עוצר אותך.
כן.
לפני שניגשת למלאכת הציור,
כן.
מה רצית לדעת על, על, על הנופל?
אני, את האמת לא ידעתי למה אני הולכת. לא ידעתי לאיזה בור אני נכנסת.
כן.
כאילו נכנסנו וצללנו.
אנחנו לא אמרנו את שמו, מה שמו של החייל ש...
נתי אפרתי.
כן.
נתי אפרתי, והוא השאיר אישה עם... עם שני תינוקים, תינוקת בת שנתיים וחצי, וילדה בת ארבע, ומשפחה באמת אוהבת, והוא היה אח יחיד לאחיו, ו... וכל המשפחה התמוטטה אחרי האירוע שקרה, ו... אבל מה שכן, זה הביא לליכוד שלהם, הם מאוד ביחד, הם מאוד תומכים אחד בשני,
כן.
אבל התאומות של הכאב כאילו יצאו, פשוט היה, זה המון שנים, הרבה שנים זה כבר, ועדיין כשהתחלנו לעבוד על התהליך הזה, זה היה קשה מאוד, הרבה דמעות, הרבה כאב, הרבה...
מה רצית לדעת על נתי?
רציתי לדעת על...
לפני שאת מתחילה לצייר.
רציתי לדעת מי, איזה בן אדם הוא היה, מי הוא היה. הוא היה אדם מאוד מוכשר, מאוד מוכשר. הוא היה חייל מוכשר, הוא היה קצין, הוא הוביל חיילים. הטראומה שקרתה לו, קרתה לו כשחלק גדול מהחיילים שהוא פיקד אליהם נהרגו לידו בקרב הנוראי הזה שכולנו יודעים שזה היה קרב קשה מאוד. והוא היה מנהיג, מזה אני יודעת הכל מאח שלו, שהיה מנהיג, והוא היה איש שמח, והוא היה מוצלח, וגם אחרי שהוא עזב את הצבא הוא הצליח מאוד בכל דבר שהוא עשה. כאילו, לכאורה, הכל היה לטובתו, לטובת חיים מדהימים. אבל אנחנו עדיין, הסיוטים, הלומי קרב עוברים, שאנחנו עדיין לא כל כך מבינים את זה, זה משהו שחור שמשך אותו למטה. אין, לא הצליח להתמודד עם זה. כאילו, זה קשה, זה קשה. קשה היה לך שלו לדבר עליו, קשה היה לך שלו לספר לי. מאוד היה קשה, כי הוא, הכל חזר, הכל עלה, כל הרגשי אשמה, כל התחושות, למה לא ראינו, למה לא ידענו. וזהו, זה לא פשוט, זה היה תהליך מאוד קשה. אנחנו עברנו עם המשפחה, כן. תהליך, אפילו הייתי אומר, תהליך תרפוטי במידה מסוימת.
כן, רותי, אנחנו נצטרך עוד מעט לסיים. איך הם קיבלו את הציור שלך? תספר לנו איך היו התגובות אחרי שסיימת אותו.
תגובות, תגובות, וואו, קשה, תגובות, הרבה בכי, הרבה תדהמה. שאלמנתו הגיעה, היא פשוט, זה לא נעים לשבח את עצמי, זה לא בקטע, זה בקטע שאני קלטתי, כנראה שאני קלטתי למטרה. והם אומרים, זהו, זה הבן אדם, בן אדם קם חי מולם. כמעט. אז זה היה להם מאוד קשה, מאוד קשה, מאוד קשה. משה כל הזמן הסתובב שזה התמונה, הוא כל הזמן הולך לזה, הוא מבקר אותה כל יום, הוא כמובן יקבל אותה.
כן.
וכן, המשפחה מאוד, מאוד, מאוד התרגשה מה...
אנחנו צריכים לצערי לסיים. אופרה וייסווסר ורותי גונן, איפה אפשר יהיה לראות את היצירות האלה? הן מוצגות בדיור המוגן?
הן מוצגות בלמעלה, אני מזמינה ואני ברצה לביזנות זו להזמין כל מי שגר פה באזור. זו תערוכה מדהימה, 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 פשוט ברמה. אני בעצמי עמומה מהתערוכה הזו, ותמי שהובילה אותה, מדהים, מדהים.
יפה. אופרה וייסווסר.
אני מזמינה לפה.
כן, אופרה וייסווסר. אני אופרה וייסווסר ורותי גונן, אני מאוד מודה לשתיכן ששיתפתם אותנו בסיפור של הפרויקט הבאמת מיוחד הזה. תודה רבה
תודה לך. תודה לך, אני רוצה להודות לך על הנעימות שלך ועל ה...
תודה רבה, היה מאוד נעים, וגם אני מוסיפה לדברי רותי שהתערוכה עם עוצמה מאוד גדולה.
תודה רבה
לך. מאוד מאוד גדולה.
תודה. להתראות. 60 החדש. אחד מאנשי התקשורת הבולטים והמוערכים בחמישים השנים האחרונות הוא ללא ספק דוד ויצטום. גם הוא ילד מדינה, הוא נולד 4 חודשים לפני הכרזת העצמאות של ישראל, והצליח לייצר לעצמו מקום מאוד ייחודי כאיש תקשורת, כחוקר, כסופר, בכל התארים האלה מאוד מאוד מוערך. בשנת 2009 הוא גם זכה בפרס סוקולוב, שהוא הפרס היותר יוקרתי לעיתונאים בישראל, ויום העצמאות ה-74, פתיחת שנתה ה-75 של ישראל, הוא הזדמנות טובה מאוד לדבר איתו על אירועי C בחיי המדינה, כפי שהוא רואה אותם, וראה אותם בזמן אמת, ממקום מושבו מול מצלמות הטלוויזיה, ומאחורי המיקרופונים של רשות השידור, המהדורה הקודמת שלנו, תאגיד השידור. שלום לעיתונאי דוד ויצטום.
שלום, שלום.
אמרתי עיתונאי, כי פעם עיתונאי תמיד עיתונאי, נכון?
ממש כך, נכון מאוד. כי הראייה שאתה מקבל, הפרספקטיבה שאתה מקבל, השאלות שאתה שואל, זה במיוחד הסיפור הזה, זה דבר שאף פעם לא עוזב אותך, וזה מה שאני רואה גם היום, כאשר אני לא עוסק בזה בצורה, מה שנקרא, אקטיבית.
יומיומית, כן.
כן.
תשמע, חשבתי על זה שבני הדור שלך הם מאוד במידה מסוימת גם שלי, אבל מאוד בני מזל, כי בעצם אנחנו נולדנו לצומת מהפכות, אם אפשר לומר את זה ככה, שהם בעצם מהפכות של כל האנושות. אני חושב למשל הטלפון, הטלוויזיה, האינטרנט. כשאתה נולדת, מן הסתם אתה זוכר את זה ש מכשיר טלפון בבית היה עניין מאוד מאוד נדיר. היו כאלה שהיו צריכים לחכות 7 שנים להתקנת טלפון בבית. לך תספר היום לילדים שלא היה טלפון בבית.
נכון.
ואחרי זה טלוויזיה, מדינת ישראל קמה בלי טלוויזיה. הפעם הראשונה שהייתה טלוויזיה בישראל הייתה רק אחרי מלחמת, או ערב מלחמת ששת הימים, 68, נכון?
כן, כן, לא, זה באמת הסיפור הזה של ההתקדמות הטכנולוגית.
כן, והאינטרנט כמובן מדהים. מהפכה ש, כן. שהאנושות לא יכולה הייתה לחזות, חוץ מכמה עתידנים. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, כאיש תקשורת, כמה זה ייצב הנוכחות הזאת מול אותן מהפכות, כמה זה ייצב את היחס שלך לתקשורת ולאופן שבה אתה רואה את החברה הישראלית מוצגת בה?
Yeah, אני חושב שהתקשורת היא תמיד ראי, כמובן, של החברה, והסיפור הזה היה לי, התברר לי יותר ויותר, כאשר אני סיכרתי, למשל, את הפיגועים באינטיפאדה השנייה של 2000, שנת 2000-2001 שהתחילה, כשדר וכמגיש, ולצערי גם כמגיש פיגועים רבים, ונוכחתי לדעת אופן שבו התקשורת הישראלית סיקרה את הפיגועים, ובכל רשתות התקשורת ובכל מקום וכל פיגוע היה מאוד דומה, ולא בא כהנחתה מלמעלה, כהוראה, אם של הצנזורה, של ההנהלה, של המערכת הפוליטית, אלא בא מלמטה. כאילו לאנשי התקשורת שעבדו בתקשורת, והיינו חבורה הטרוגנית למדי, היה איזשהו סוג של מצפן שהביא אותנו לסיקור מאוד דומה ומאוד מכיל ומכליל של הפיגועים האלה. אחר כך כתבתי ספר לסיפור הזה שבאמת השפיע עליי מאוד מאוד, והביא אותי למסקנה שהתקשורת היא לא רק ראי, אלא היא גם מכשיר שעוסק בריפוי. כאשר יש קרע עצום כזה, כמו שהיו הפיגועים באותן שנים נוראות.
כן, אנחנו מדברים על הספר מהדורה מיוחדת, כן?
כן, כן, אבל מצד שני, כאשר אין קרע כזה, כאשר המערכת הפוליטית משתוללת, כפי שקורה בשנים האחרונות, כן, גם כאשר יש פיגועים, אבל לא אינתיפאדה מלחמתית ממש, אז התקשורת למעשה מספקת או משחקת תפקיד אחר לחלוטין, תפקיד, הייתי אומר, מאוד נגטיבי, מאוד שלילי, בכך שהיא קוראת את החברה, שהיא מספקת דלק לכל מי שרוצה להסיט נגד החברה, להביא לקרע, להביא לפער בין ימין ושמאל, או בין מתנגדים ואויבים וכדומה. ובאמת התפקיד שהתקשורת אומרת בשנים האחרונות נראה תפקיד קשה ומאוד לא נעים.
אתה אומר לא נעים כדי להגיד שהיא נכשלת במילוי התפקיד שלה?
אי אפשר לקרוא לזה כישלון, כי שוב, התקשורת היא עדיין אותו איש לחברה. אם כבר כישלון, הכישלון הוא כישלון של החברה כולה, לא של התקשורת, לא של אנשי התקשורת שכולם נמצאים וכולם באים מאותו רקע חברתי. אז ככה שאני לא הייתי משאים את התקשורת, הייתי אומר שהחברה בישראל לא הצליחה להגיע למצב שבו היא עומדת איתנה, מה שנקרא, מול האתגרים שבאים לא מבחוץ, אלא מבפנים. מבחוץ החברה הישראלית השכילה לעמוד מול האתגרים האלה במשך הרבה מאוד שנים בצורה, לדעתי, יוצאת מן הכלל. אבל מול האתגרים שבאים מבפנים, מתוך החברה הישראלית, כן, הסיפור הזה עדיין, הוא עדיין סיפור של כישלון.
היית אומר ש... מכיוון שהתקשורת, אתה אומר, היא ראי לחברה, האם אתה חושב שגם התקשורת עברה איזשהו תהליך, אני אשתמש בביטוי שאולי אתה לא תשתמש, אבל אני אומר אותו, תהליך של וולגריזציה ואולי אפילו משולחות רסן מעבר למה שמצופה ממנה כתקשורת?
כן, תראה, הביטויים שאתה משתמש בהם הם ביטויים שנותנים איזשהו סוג של ציון למה שקורה. אני אומר שנכון.
אני, כשאני אומר אותם, אני אומר, הם משקפים בהחלט הלוך רוח בחברה הישראלית. ואם התקשורת היא ראי, אז גם היא חוטאת בזה.
נכון, אני לא הייתי קורא לזה וולגריזציה, אבל זה נכון שהתקשורת הופכת להיות, מה שנקרא, תקשורת בגובה העיניים, מה שנקרא. כלומר, אם בזמנו אנחנו, כאנשי הטלוויזיה, למשל, או אנשי מערכת עיתון זה או אחר, ראינו את עצמם כאיזשהו סוג של שומרי סף, וכך גם קראו לנו, כך גם קוראים לזה בעגה המדעית. אז היום עיתונאים לא רואים את עצמם כשומרי סף, אלא כאנשים שמבטאים את מה שאחרים אינם מבטאים, מה שאחרים אינם מעיזים לבטא, מה שאחרים היו רוצים לבטא, מה שמונעים מאחרים לבטא וכו'. כלומר, זה לא עניין של שומרי סף, אלא יותר, מה שנקרא, מבטאים בכל רם מה שאחרים חושבים בשקט.
כן, אז זה בעצם אנחנו מדברים על השסעים בעצם, על הרבים. כן. אתה בעצם בתחילת הקריירה שלך כתבת על אחד הקרעים הקשים ביותר שהיו, אולי אחד הראשון שונים שקראו את החברה הישראלית בישראל. אני מדבר כמובן על הספר שלך, תחילתה של ידידות מופלאה, הפיוס בין ישראל לגרמניה 1948 ו-1960. היישוב כאן, היישוב הצעיר, יש לומר, במדינה ממש נקרא סביב השאלה האם לקבל או לא לקבל את השילומים מגרמניה. ספר לנו איפה אתה התחברת לאירוע הזה כחוקר, כמי שכתב על זה.
כן, מעניין שבאמת אני התחברתי לכך באמת בשנים האחרונות שלי בתקשורת, ובשנים האחרונות רק, וגם משום שבאיזשהו מקום המשפחה שלי, גם אבי שהגיע מברלין, וגם המיליה של המקום שבו גדלתי, אחוזה בחיפה, היו מיליה של יקים. והאמת היא שהיקים, יוצאי גרמניה ומרכז אירופה, היו אלה שדחפו דווקא לאותו הסכם שילומים, ובסופו של דבר גם לפיוס עם גרמניה, משום שהם כגרמנים טובים במרכאות, שהיו צריכים להימלט מגרמניה כל עוד יכלו, הם האמינו שישנה איזשהו סוג של גרמניה אחרת, והרצון של גרמניה להגיע לשילומים לא נובע רק מרצון למצוא חן בעיני העולם, אלא גם להוכיח שיש אכן גרמנים טובים או גרמניה אחרת. והסיפור הזה אולי נאיבי, הנאיבי לחלוטין, כן, ציין את האנשים האלה, היה סיפור שממש לא התקבל כמובן על ידי רוב הציבור בארץ. ומי שלמעשה היטה את הכף, היה אותו אדם שהוא נראה לי מייסד המדינה, ואדם שגדול בכל קנה מידה אפשרי, והוא דוד בן גוריון, כן, שהבין שבלי הכסף הגרמני הזה, ולא משנה מה מקורו, ולא אכפת לו מאיפה הוא בא, ואיך הוא בא, ולמה הוא בא, הסיפור שלו הוא שהוא למעשה הציל את המדינה. אני חושב שלולי השילומים, לולי ההחלטה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, ממש בשנים הראשונות, ב-52-3, להביא את הכסף ולתעל אותו, לאו דווקא לשלם לאנשים על הסבל שנגרם להם, אלא לשמש לפרויקטים המרכזיים של בניין המדינה, הפרויקט של החשמל, של הפוספטים, הפרויקטים הגדולים של התשתיות של המדינה הזאת, הם שהעמידו את מדינת ישראל על הרגליים. כלומר, בסופו של דבר, הסיפור הזה בא במחיר של פיוס עם גרמניה, והמחיר הזה כמובן שרוב הציבור אז לא היה מוכן לשלם אותו, נראה לי כמין דילמה שאחת הדילמות המעניינות ואולי המדהימות של המאה ה-20, תאר עצמך, 7 שנים אחרי השואה, 7 שנים אחרי המלחמה, כבר יושבים נציגים ישראלים, יהודים, מול נציגים גרמנים, כן, שעברו כמובן את השנים האלה בגרמניה עצמה, וחותמים על הסכם בינלאומי של שילומים. זה פשוט דבר שעד היום אני, כשאני קורא אותו, כותב עליו, כל הזמן אני עדיין לא מאמין שזה אכן קרה.
וזה באמת הודות למנהיגות מאוד יוצאת דופן של דוד בן גוריון.
ברור, כן.
העיתונאי דוד ויצטום, יכולנו כמובן להמשיך לדבר. אני לקראת סיום רוצה לשאול אותך, כילד מדינה שנולד עם המדינה, כשמסתכל עליה היום, מה אתה חושב עליה, מה אתה מרגיש עליה, מה אתה צופה לה?
אני חושב שבית כזה, כן, ליהודים, אני חושב לא היה בהיסטוריה מעולם, ואני חושב שהשנים הרבות שאני מבלה כאן, גם ביליתי כמה וכמה שנים מחוץ לישראל, אבל השנים שאני מבלה כאן נראות לי תמיד כסוג של נס, נס שזה אפשרי, נס שיהודים יכולים לחיות כאן, ואני מאוד מאוד מקווה כמובן שבסופו של דבר אנחנו גם נבין שהנס הזה הוא נס שיכול לאפשר לנו גם באמת לחיות יחד עם שכנינו הפלסטינים, וגם להגיע למצב שנוכל להגיע לא רק לשלום איתם, אלא גם לחיים משותפים שיהוו נס גם לנו וגם להם, ולא נקרא עוד יותר במחלוקות שאופפות אותנו כל הזמן.
דוד ויצטום, תודה רבה.
תודה לך.
להתראות. רבקה זוהר שרה אמור איפה אתה, מתוך האלבום שלה שנקרא סבתא רבקה, שיר שכתבו לה ירון לונדון ונחום אימן. רבקה זוהר, אנחנו צריכים לומר לה גם, היא ילדת מדינה, היא נולדה בחיפה בדיוק חודש וחצי לאחר הכרזת העצמאות. רבקה זוהר היא בת למשפחת זינתי, למי שעוד לא יודע את זה, בטח הדור הצעיר כבר לא יודע את זה, אבל אז אנחנו כאן בשביל לומר. משפחת זינתי היא הידועה בכך שמעולם לא גלתה מארץ ישראל, ובני המשפחה ישבו בפקיעין כל אותם אלפי שנים שעם ישראל נדד בעולם. הביוגרפיה של רבקה זוהר בהחלט יכולה להשיק אולי באופן סימבולי ככה לחיי המדינה, הקמת המדינה, דיברנו כאן על השילומים מגרמניה, היא בעצם סיפור תקומת העם אחרי הריסוק הנוראי שאחרי השואה. גם רבקה זוהר ידעה רגעי סי ורגעי שפל, וכמה מהם בענק. היא איתנו, חיה, יוצרת, מייצרת למקום כאחת הזמרות האהובות והחשובות מאוד במוסיקה הישראלית. ובימים האלה היא מציינת הוצאת אלבום חדש, לשמוע את הלב, זה השם שלו, שבעקבותיו היא גם יוצאת עם מופע. ולי יש התענוג הגדול מאוד לומר עכשיו שלום לילדת המדינה, לזמרת הנהדרת, רבקה זוהר. שלום רבקה.
שלום לכם, שלום לך, הכל טוב.
כיף חלק.
אלחמדולילה. איך אמרת לדירי בלק על החלק?
אמרתי ואת עשית, זה מה שמייפה. אני אמרתי ואת עשית.
זה יופי זה היה.
תגידי רבקה, מה הזיכרון הראשון שלך מחגיגות העצמאות כילדה בחיפה?
שיש שרתי ברמקולים אז, בחגיגות עצמאות בחיפה, ופשוט הרקדתי תוך כדי שירה, אדמה אדמתי, הרועה הקטנה, והיה קסם, קסם, הדבר הזה.
כן. בואי נדבר על נעשה ככה קפיצה, ואני רוצה לגשת מיד לאלבום החדש שלך. אחד שאלתי אותך בכוונה על הילדות, כי באמת אחד השירים היפים באלבום החדש נקרא זיכרונות ילדות. ספרי לנו קצת על השיר הזה.
השיר הזה למעשה חיכה לי, הוא לא נכתב במיוחד בשבילי, אבל אודי תורג'נם אמר למשה גלוקהפט.
אודי זה המפיק המוזיקלי של התקליט בחין, הזה, כן.
שאמר למשה גלוקהפט, כותב המילים, האומן הנכון יגיע, וזה חיכה וזה חיכה וזה חיכה לי, והזיכרונות האלה בשבילי הם מהטובים מתחשלים, מהלא טובים לא בוכים. ואז יש מצב של עושר שהוא בלתי הפיך. וזה הקסם של החיים, ועל זה המופע. הייתי אומרת שהוא מרגש, מטלטל, ובסופו של דבר מרומם.
תני לנו כמה שורות ממנו.
וואו, עכשיו אתה מתקיל אותי, אני על פה. רגע, ואם היית אומר לי כבר אז, מי נהיה בעוד 20 שנה, האם הייתי מאמינה לך, תראה אותנו, הכל השתנה. ואם הייתי יודעת כבר אז, שנצליח להדליק את האור, האם הייתי מחכה לזריחה, לא מותירה אותך מאחור, מאחור. אהבה משאירה עקבות בחול. וזה הדבר.
איזה זמרת ענקית. זהו, אני רוצה לשאול אותך, אני בכוונה רציתי שתשאיר את השיר, כי באמת יש שם אחת השורות, את אומרת, תראה אותנו, הכל השתנה. כן. כשאת ככה מסתכלת, מגלגלת את הסרט של החיים שלך, ואת רואה כמה באמת את עשית את אחד השינויים המדהימים שיכול אדם על פני האדמה הזאת לעשות. איפה הזיכרון הכי חזק שלך מחזיר אותך?
אלה?
כן. רבקה?
כן, אני חושבת שזה התקופה בניו יורק, שאז הייתי מכורה לסמים, ואז אתה לא יודע שזה אפשרי לצאת מזה. אתה מאוד רוצה לצאת, אבל משהו אומר לך, לא, אי אפשר, אי אפשר. והחוסר אונים הזה, הוא כרגע שאני חושבת עליו, בדיעבד, אתה מאוד פגיע אז, כי אין לך תשובה. אבל בכל זאת, הטוב, הגרעין הטוב שבך, תמיד יהיה, תמיד יישאר. ותילחם עליו, כי כל אחד, כל אדם נועד להיות מאושר בחיים האלה.
יש דברים שאת מסתכלת עליהם ואת אומרת, וואו, את זה עוד לא עשיתי ואני חייבת לעשות?
לא, אצלי קרה משהו הפוך. אני חשבתי לפני כשבע שנים שזה יסתיים.
למה?
חשבתי שזה, אני לא אצור מחדש ולא רציתי רק למחזר את הקלאסיקות. אז אמרתי, מבחינתי טוב אם זה גם יסתיים עכשיו העניין של הזמרת. אני נוחה עם זה וטוב לי והכל בסדר. ופתאום מתהפך הגלגל, או לא, עדיין לא חביבתי, את צריכה להמשיך לשיר. וזה קסם, כי אתה עושה בדיוק מה שנראה לך במצב שאתה גדלת כאדם, ואז אתה גדל כאומן. וזה נהדר. וכל אדם הוא כזה, כל אדם יכול להגיע.
איזה מהשירים בעינייך באלבום החדש הזה, שנקרא לשמוע את הלב, הוא המייצג יותר? את אוהבת את כולם, אני בטוח, אבל...
אני לא יכולה להבדיל ביניהם בחדשים. לשמוע את הלב וקסם וזיכרונות. אין שיר שאני יכולה להגיד ש... אני מעדיפה על פני האחר. זה פשוט קסם כל שיר. מה אתה הכי אוהב?
אני אהבתי גם את זיכרונות ילדות וגם את לשמוע את הלב. אני חושב שבאמת הבחירה בשם שלו היא לא מקרית מן הסתם. ובאמת לשמוע את הלב שלך ואת הקול שלך, זה אחת המתנות, אני חושב, שאת נתת למוסיקה הישראלית.
טוב,
השפחנו
ממש, זה מתנות שמקבלים ומחלקים.
יפה, אז את קיבלת ואת חלקת אותה איתנו. רבקה זוהר, זמרת נהדרת, אנחנו מאחלים לך עוד המון שנים של יצירה, ושלא תגידי לעצמך לעולם שזה נגמר. אנחנו ניפרד עם לשמוע את הלב, ונאחל לך בריאות טובה, ולכולנו ימים טובים, שקטים.
אמן ואמן.
ואופקים חדשים והבטחות טובות שמתקיימות.
אמן.
תודה, להתראות. הנה, לשמוע את הלב, רבקה זוהר. שמענו את לשמוע את הלב מתוך האלבום החדש של רבקה זוהר. אנחנו ניפרד מהשעתיים האלה של שישי מחדש ומהשירים של רבקה זוהר שליוו אותנו בשעתיים האלה. רבקה זוהר, ילדת המדינה, נולדה ממש סמוך להכרזת המדינה. אנחנו כאן מסיימים שעתיים של שישי מחדש. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. תודה רבה מאוד לצוות. שיריקה צורכת משנה, טל ניסן מפיקת השידור, תמיר צוברי הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.